ערב טוב. ויהי אחרי המלחמה. טוב. והיה אחרי המלחמה. היו היה. חוץ, זה באמת מפחיד, מה? נכון? מה יהיה? אני אשקר לך? אני קודם כל רוצה לספר לך על החרדות. הרי, מהי אופטימיות? אופטימיות זה לא נאיביות. האופטימיות אומרת, הנאיביות אומרת, הכל בסדר, אין בעיה. האופטימיות אומרת, אנחנו יודעים את כל הבעיות, ואף על פי כן יהיה בסדר. משהו אחר. נכון? במילים אחרות, המתבונן במצב מדינתנו בעין בלתי מזוינת עשוי לחשוב שהכל רע. אבל יש איזשהו דפקט קבוע בנפש, פחות אצלי. זה נקרא אופטימיות כרונית. אני תמיד מאמין שמצבי זעזוע נושאים בקרבם פוטנציאלים גדולים לעתיד.
אתה אמרת בעבר שזה שהיהודי חושב
שיהיה
טוב, אז הוא לא משפר את העכשיו. אלא בעתיד יהיה טוב.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. איך אומרים, עם הנצח, לצערנו, לא מפחד מדרך ארוכה. לכן הוא לא עושה מה שצריך. או, זה... עם הזמן, נדבר על זה. זה ישפריץ לי ממילא, אז למה לי... טוב.
באתר כתוב שהיום זה ספר
הכוזרים.
היום כתוב באתר של ראש יהודי.
שראש יהודי? היום? טעות? באתר של ראש יהודי כתוב שאני מלמד כוזרים?
כן.
מחר מלמדים כוזרים.
אז קודם כל יש פה טעות. ב', יש לי אתר שלי גם, שנקרא rabsherki.org, ושם כתוב שהערב זה ספר שמות.
ניכנס לאתר שלך?
כן, נכון. יש אתר שלי. לא, לא ה, אלא rabsherki.org. כן. מלבד השיעורים שלי באתר של מכון מאיר, אבל מי שמעוניין, נכון. שם זה כתוב ב-S-H-E-R.
K-A.
K.
מילה אחת.
W. נקודה. rabsherki. נקודה. org. אני לא זוכר אם יש נקודה אל בסוף או לא. אין שם נקודה.
אז מגיע לפה, אגב?
טוב. אחרי ההקדמות המרובות והמשעממות האלה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמות. אנחנו הגענו לפרק י"ג. יש כמה שאתה רוצה. הנה, קחי. רגע, היא רוצה ספר. תן לה. נדמה לי שגמרנו את פרק י' ב'. ואנחנו עכשיו ממשיכים לעבר פרק י' ג', כי הערב זה י' ג' באלול. וידבר, אני קורא בפסוק א', פרק י' ג', לומר לכם את האמת, לפחות 17 פסוקיו הראשונים נראה משונה ביותר, כי אנחנו במהלך סיפור, נכון? הסיפור של יציאת מצרים. ובמהלך הסיפור פתאום מופיעה איזו קבוצה של מצוות שניתנות בבת אחת. עכשיו, אני לא ערב לכך שכאשר ניתנו המצוות האלה, זה היה בדיוק בזמן הזה בסיפור. ייתכן מאוד שמצוות אלה ניתנו בזמן יותר מאוחר, ואחר כך הודבקו בעריכת התורה לחלק הזה. מדוע? משום שהם שייכים לעניין. אני קורא עכשיו בפרק י' ג', פסוק א', וידבר השם אל משה למור קדש לי כל בכור פטר כל רחם מבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. למה? שאל. כלומר, כשמשה, עריכת התורה, מה זה עריכת התורה? כשמשה כתב את התורה, הוא כתב אותה לא דווקא לפי הסדר ההיסטורי, כן? אלא היו כל מיני חלקים, אחר כך נערך ספר אחד שבו הודבקו עניינים השייכים זה לזה. תן לך דוגמה, תסתכל בפרק י"ב, פרק הקודם, בפסוק י"ג, והיה לכם צוויה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית והקותי בארץ מצרים. טוב, זה חלק מהסיפור, נכון? המשך. והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג לשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגוהו, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שעיר מבתיכם, כי כל אוכל חמץ זה נכרתה הנפש עם ישראל, מיום הראשון ליום השביעי, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש ילחם, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם לחוקת עולם, בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב, שבעת ימים שעיר לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש עם עדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת לא תאכלו, בכל משותיכם תאכלו מצות. כל הקטע הזה נאמר אז? לא בהכרח. כי זה לא היה רלוונטי לבני ישראל לדעת עכשיו את הלכות הפסח של שנה הבאה. אבל, אז ייתכן מאוד שמשה אמר את זה יותר מאוחר. אבל כשהוא כותב לנו את התורה, הוא לוקח את הדברים האלה, מדביק אותם לזמן נתינת מצוות קורבן פסח, כי זה מאותו העניין. עבור הקורא לדורות, יש לזה כן השלכה שזה יהיה דבוק זה לזה. בסדר? אמיתי, הדבר הזה הוא נושא למחלוקת בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל. שרבי עקיבא סובר תורה חתומה ניתנה, ורבי ישמעאל סובר תורה מגילות מגילות ניתנה. אז השאלה איך התורה ניתנה. בסדר? כולם מסכימים שמשה הוא המחבר של התורה. השאלה היא באיזה צורה זה הופיע. בסדר? אז נחזור עכשיו לפרק י"ג, והיום וידבר השם אל משה למור, קדש לי כל בכור, פטר, כל רחם, מבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. למה? הבנתם קודם כל מה כתוב? כן? הכל מובן. שאלה רק היה. אתה אומר שאתה שהבנת? מה זה פטר? אז למה אמרת שהבנת?
לא אמרתי.
עשית ככה. מה?
אתה שאלת מה זה פטר?
כן, שאלתי אותו, אבל נגיד. מה זה פטר?
זה, אני חושב שזה הפרי הראשון.
כן, מה שיוצא החוצה, מלשון נפתור. כן? משהו שיוצא החוצה. אז קדש לי כל בכור, פטר כל רחם מבני ישראל. מה זה לקדש אותו? כלומר, שהוא קדוש, ולכן הוא אסור בשימוש. כן? זה המשמעות של, של קדוש. כלומר, זה ההשלכה של זה שמשהו קדוש. מה? כן, כלומר, מה שקדוש לא נוגעים. אז קדש לי כל בכור, פטר כל רחם מבני ישראל, באדם ובבהמה, לי הוא. מה, מה קרה? לכאורה. אז מה צריך לעשות לו? לפדות אותו. אבים לא פודים. לכאורה צריך להקריב אותו, נכון? תסתכלו בבקשה בפסוק י' א', איך כתוב שם? והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתן לך, ועברת כל פטר רחם לשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים לשם. אז לכאורה ההלכה המקורית אומרת שצריך להקריב את הבכור. קורבן. כתוב, ועברת כל פטר רחם לשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים. להעביר, כן. כן, להעביר. כתוב גם, מה?
להעביר?
סליחה, אני רוצה לראות את זה עוד יותר בדייקנות, ואני מבקש מאנשים רגישים לפני שאנחנו קוראים את הפסוקים האלה לצאת, תסתכלו בפרק כף ב' פסוק כף ח', כן, פרק כף ב' פסוק כף ח'. מי שמעוניין בספר, יש פה עוד בוכתות ספרים, אפשר לקבל. מי שאין לו ספר ורוצה, אפשר לקבל. רק רגע, פרק כף ב', עכשיו אסתר תוררה, כולם מחכים רק לך. למה אני אומר זה? כל הזמן יש לה טענות, אז גם לא אני יש לה. פרק כף ב', פסוק כף ח'. אני קורא. מלאתך ודמעך לא תאחר. שמות. גם ויקרא זה טוב, אבל זה לא בשביל עכשיו. אין לי שום דבר נגד ויקרא, שיהיה ברור. חס ושלום, זהו, נכנסה לפסים אישיים. לא, אנחנו לא התכוונו, חס וחלילה. כולנו בעד אסתר, נכון? נצאת? טוב, אני שוב קורא את הפסוק. מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. אז לגבי שור ושה, מה המשמעות תיתן לי? הקרבה. אז זה אותו דבר לגבי הבכור, בכור בניך תיתן לי, נכון? אז מה הוא צריך לעשות לבכור? לא, לפי מה שקראנו, להקריב אותו. זה מה שכתוב.
כן? כאן הוא עבר לבדוק.
כן, אז מבקרי המקרא טוענים שזה שריד של המנהג הקדום בישראל, שהיו מקריבים את הבכורות. ככה הם אומרים. מבקרי המקרא.
כן,
מה? זה מה שטוענים, מבקרי המקרא. הרי כל דבר שהרבנים אומרים, מבקרי המקרא אומרים הפוך. אז הרבנים אומרים שאין קורבנות אדם, אז מבקרי המקרא אומרים שהיו קורבנות אדם. לכאורה הם צודקים, לא, כתוב כאן. בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך, לצונך, כתוב. נכון? טוב. רק שנייה, אז לכאורה מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני פסחתי על בכורי ישראל, אבל עכשיו הבכורים שלכם זה שלי, כן? יש לי זכויות. כן? נאור. אז לכאורה הפשט של הדברים זה שצריך גם להקריב את הבכור. אבל תסתכלו לרגע אחד בפרק למד ד', פרק למד ד' פסוק כף. ופטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה, מה קרה לכם? מה קרה? פרק למד ד' פסוק כף. ופטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו, כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקה. כלומר, מה קרה בין פרק כף ב' לפרק למד ד'? פתאום התורה נהייתה יותר אומנית, נכון? אמרה לא לא לא, פודים, נכון? נכון, לזה אני חותר. מה אני רוצה לומר? פרק כף ב' מתאר את כאילו את המציאות האבסולוטית, פרק למד ד' את המציאות המציאותית. בסדר? יש תמיד בתורה הפרש בין האבסולוטי למציאותי. אז מה שכתוב בכף ב', אם לא היה כתוב מה שכתוב בפרק למד ד', היינו מבינים באמת שצריך להקריב את הבכור.
אבל גם ביוד ג' הוא אומר.
לזה אני חותר. אה, הוא אומר את זה, כן. אבל אני אומר, יש פרק כף ב', יש פרק למד ד'. פרק כף ב' מדבר על התורה לפני חטא העגל, פרק למד ד' מדברת על התורה אחרי חטא העגל. לפני חטא העגל, עם ישראל נמצא במדרגה, הייתי אומר כמעט מלאכית. במדרגה המלאכית היה מקום למחשבה שאכן יוקרב הבכור, כמו שנאמר בעקידת יצחק, ועליהו לשם לעולה על אחד הערים אשר אמר אליך. בסוף כשאברהם מתכוון לשחוט, לא, 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 לא התכוונתי, עבדתי עליך, זה היה סתם. אז זה הסגנון של התורה, להראות מהי התנועה הנפשית הראשונה ומהו הביטוי המציאותי המעשה.
למה יש כפילות בין י' ג'?
עכשיו, כל זה כתוב גם בי' ג'. עכשיו, בואו תסתכלו רגע אחד בפרק י' ג', פסוק י' ג', וכל פטר חמור תפדה בסה, ואם לא תפדה וערפתו, וכל אדם בבניך תפדה, וכל בכור אדם בבניך תפדה. המשפט הזה עומד בסתירה לפסוק י"ב. בפסוק י"ב כתוב ועברת כל פטר רחם לשם. כלומר, פה אנחנו בשורש המצווה. כלומר, פה כלולים בשני פסוקים צמודים זה לזה, מה שאחר כך יופרד בין פרק כ"ב לפרק ל"ד. כלומר, זה הפרשה השורשית. מובן? כלומר, עוד לפני שישמענו לך את פרק כ"ב, ותזדעזע ותחשוב שצריך להקריב את בכורך, כבר אז, בפרק י' ג', אנחנו מזהירים אותך. לא, אז זה צריך לבדות אותו. בסדר? זה עכשיו ברור? יש עוד אמר. דין וחסד, דין ורחמים. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לפרק י' ג', פסוק ב'.
אבל לא,
מה אני לא... לא, הסברתי.
למה שפילות, אבל למה פה...
כי זה הפרשה... כן, צודק. השאלה למה זה בכלל מוזכר? זה מוזכר במסגרת המצוות המתחייבות מיציאת מצרים. המצוות, יש פה שורה, הרי בפרק י"ג, לא, לא, יש שורה של מצוות, יש שורה של מצוות שכולן הן הנגזרת של יציאת מצרים. אחת מהן זה קדושת הבכורה. בסדר? כלומר, בפרק כ"ב, זה שכל בכור בניך תיתן לי, זה לא קשור ליציאת מצרים. זה מצד שהדבר הנבחר, אני נותן אותו לשם. בלי קשר ליציאת מצרים. פה זה ההקשר ההיסטורי שבו הדבר הזה ניתן. בסדר? קדושת הבכור. למשל, יש פסוקים שחוזרים על עצמם הרבה בתורה. למשל, יש פסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. כמה פעמים זה כתוב בתורה? שלוש פעמים. שלוש פעמים. פעמיים בספר שמות, פעם אחת בספר דברים. מה? עכשיו, אם... כשאנחנו נגיע לפסוק הזה, אנחנו נראה... מה קרה? מה קרה? הנה, יש פה ספרים. מישהו רוצה ספר? מישהו רוצה ספר? יש פה ספרים, כמה שרוצים. בבקשה, כך. כמה שאתה רוצה. יש פה עוד, יש פה עוד. מישהו עוד רוצה ספר? הנה, הנה. מישהו עוד רוצה? יש פה עוד. עוד. אף אחד? בטוח? טוב. כן, איפה היינו? בלבלתי. כן, לא ותבשל גדי בחלב אמו. זה כתוב שלוש פעמים בתורה. כשאנחנו נגיע לפסוק בלי נדר, אנחנו נראה שיש הבדל בין השיבוץ של הפסוק הזה בספר שמות לבין שיבוצו בספר דברים. בספר שמות הוא מופיע, אנחנו נוכיח את זה מהפסוקים, כתגובה למנהגים של עובדי האלילים. ואילו בספר דברים הוא מובא במסגרת הלכות כשרות. מובן ההבדל? בספר שמות זה מובא כתגובה למנהגי עובדי האלילים, ואילו בספר דברים זה מובא במסגרת הלכות קדושה וכשרות, בלי קשר לתגובה לעולם האלילי. וזה מובן למה. ספר שמות מדבר עבור אוכלוסייה שרק עכשיו יצאה מחברה פגנית, ספר דברים ניתן בשביל בני ישראל אחרי 40 שנה במדבר. מה להם ולמנהגי מצרים? אז המצווה, אותה מצווה, מקבלת משמעות אחרת לפי ההקשר ההיסטורי. מובן? זה בכלל קל גדול לגבי טעמי המצוות. מה זה למובן? למה?
אני לא יכולה להבין אותה עכשיו, אבל אני צריך לקיים אותה.
כלומר, את אומרת שמה שאני אומר סותר את מה שלימדו אותך הדתיים. זה נכון. כן, אבל היא אמרה שני דברים. היא אמרה שאני לא מקיימת את המצווה בגלל הטעם. אחר כך היא אמרה משהו עוד קצת, אין טעם.
לא,
או אי אפשר לדעת הטעם. ש. אל תפחדי, אני לא נושך אנשים.
אני מנסה לדעת, אבל שלא תמיד אני יכולה לדעת את הטעם.
אולי בגלל שלא למדת, אבל סליחה, כשאדם שמעולם לא קיים מצווה, כל מצווה, ולראשונה הוא קיים איזושהי מצווה, היא לא משמעותית עבורו? למשל, אם תהיה מצווה, אני יודע, לנפנף פעמיים ביד ימין. לא יודע, מצווה כזאת. בלי שאני אבין את הטעם הפנימי, אבל עבורי זה משמעותי, כי אצלי יד ימין היא מייצגת משהו בתודעה שלי, נכון? אז גם אם אני לא יודע את הטעם היותר שורשי של המעשה, אי אפשר להגיד שלמעשה אין השלכות על התודעה שלי. כמו כן, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, אומרים להם, חבר'ה, מכאן ואילך קורבנות רק לקדוש ברוך הוא. מה הוא מבין? עד עכשיו הקרבתי קורבנות לאלוהי מצרים, עכשיו אני לא עושה את זה. כלומר, ההקשר ההיסטורי הוא תמיד משמעות, הוא תמיד קיים, אני לא יכול להתעלם ממנו.
אבל ככה זה היה עם כל מצווה, כלומר, כל מצווה שניתנה היה לה איזשהו הקשר?
כל ראה, איפה אנחנו חיים אם לא בהקשר? אנחנו אין אדם ללא הקשר. לכן כל פעולה שאדם עושה, היא מקבלת משמעות עבורו לפי ההקשר המיוחד של חייו. נכון? איך אני מבין? למשל, מצוות לא תבשל גידי בחלב אמו, היא בעלת משמעות שונה לגמרי עבור אדם שאוהב גבינה צהובה, לבין אדם שלא אוכל מאכלי חלב, נכון? בשביל האחד זה מהפכה, בשביל השני זה דבר של מהפכה שממילא הוא היה עושה, נכון? אז כל פעם זה הקשר אחר.
אבל אני חושב שהמצווה, יש ממש הקשר שלה,
של לא תבשל.
זה ממש לא ברור כל כך. לא תבשל...
גדי בחלב אימו. טוב, זה כשנגיע למצווה. אמרו שזה למה זה כתוב שלוש פעמים בתורה? כי כשמשה אמר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לא תבשל גדי בחלב אימו. אז משה אמר, זה אומר שאני צריך לחכות שש שעות בין בשר לחלב? אז הוא ענה לו, לא תבשל גדי בחלב אימו. אמר לו, אז זה אומר שאני צריך לאכול חלק? אמר, לא תבשל גדי בחלב אימו. אז הוא אומר שאני צריך לשמור על חלב וקום? אמרתי לו, תעשי מה שאתה רוצה. זה הבדיחות הקראיות. כן. כן.
אבל עוד פעם, אנחנו נחזור לשורש. השורש אומר שאם לא הייתה את המציאות הזאת, כביכול, כל פטר היית צריך להקריב כזאת.
כן, לא יודע. כן, זה מה שזה אומר.
זה קצת פגני וקצת לא מסתדר קצת עם הבריאה עצמה.
נכון. זה פגעני ולא מסדר עם הבריאה עצמה, ולכן זה לא נעשה.
אז גם מלכתחילה
היה לזה. אני אסביר. טוב, אז זה כל העניין של עקדת יצחק, אני לא יודע, זה חדש לכם. מה זה עקדת? למדנו את זה, לא? עקדת יצחק. מה זה עקדת יצחק? אני חושב, עקדת יצחק זה הדבר ההגיוני ביותר שיכול להיות בחיים. הרי ההשתוקקות של הנברא אל הבורא היא כזאת, שאם אדם לוקח את זה ברצינות, אז הוא ירצה להיות קרב.
אז הוא, מה?
ירצה להיות קרב. קרב, כקורבן, נכון? אלא מה? ריבונו של עולם גילה לנו דבר חדש. הוא גילה לנו שהוא רוצה שנחיה. ולכן, התנועה היא פה כפולה. התנועה הנפשית של הנברא והציווי של הבורא.
נכון,
התנועה אבל... הנפשית זה ההקרבה, והציווי של הבורא זה לחיות.
ההבדל גם היחידי זה שבהקדת יצחק זה היה מאוד אינדיבידואלי, זה היה חלק ממבחן, זה היה...
כל זה משהו
מאוד
גלי. כן, זה... לא, סליחה, מה זה אינדיבידואלי? מה שקורה בין אברהם ליצחק, זה שורשי ההתנהגות הספונטנית של כל האומה. זאת אומרת, זה המיתוס המייסד.
נכון, אבל פה זה מופנה
ישירות
לכלל.
ולכן
זה לא מובן מאליו.
נכון.
השורש הזה הוא
לכאורה
נראה
בעייתי. תסביר מה בעייתי. אני אגיד לך מה בעייתי. תגיד לי אם אני צודק, בהסברת בעייתיות. הלא, החיים זה הערך העליון, לא?
אם נבראנו, כן.
כן, זאת אומרת, החיים זה הערך העליון.
אם כבר נבראנו, אז כן.
כן.
אם לא נבראנו, זה לא היה משמעותי בכלל.
אבל אתה אומר, אם כבר נבראנו, או נבראנו, תלוי איך אתה רוצה, אז אתה אומר, אל תיקח את זה ככה, אתה אומר, החיים זה הערך העליון, נכון? עכשיו, אני חושב שזה לא נכון. אני מצטער. החיים אינם הערך העליון, אלא להעניק חיים זה הערך העליון. יותר חשוב לתת חיים מלחיות. נכון? ולכן אנשים גם מוכנים לפעמים במצבים מסוימים להקריב את עצמם כדי שאחרים יחיו. נכון? אם אתה אומר שהחיים זה הערך היותר עליון, לא הייתה התופעה הזאת. נכון? של הורים בשביל ילדיהם, כל מיני. כן? זאת אומרת ש...
אבל זה בא ממנו. הבויה זה בויה שלא דרכנו. כלומר...
אז אתה צודק, מה שאתה מדבר, אני אקרא משהו, אתה מדבר כמו הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, באמת אני לא רוצה. אל תשלח ידך אל הנער. ובחרת בחיים. נכון? הנברא, מצד ההשתוקקות שלו, מצד מסירות הנפש שלו, הוא מוכן לכיוון השני. נכון? ולכן מופיע הכפילות הזאת. נכון? אני חושב דווקא זה אנטי פגני חבל על הזמן. התפיסה הפגנית היא חפצה בביטול החיים בסופו של דבר. אבל פה הערכה של החיים היא לא מצד האגואיזם של החיים, אלא מצד רצון הבורא להחיות. אתה איתי או לא?
לא,
בסדר, כן.
אבל השם שלח אותו לעקוד את יצחק.
בסתם, כאילו.
אז אתה רוצה להגיד שהאינסטינקט הראשון של האדם זה להקריב?
בוודאי. זה האינסטינקט המיסטי.
דרך האינסטינקט הוא יוצא.
האינסטינקט המיסטי. וזה מסוכן לגוף. אפילו חזל עמוב מסרת אבות, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. אז זה לא כתוב אצלך גם? כן. טוב. מה? כן. היה שם כל המנהגים של המולך וזה. כן, מאוד נפוץ. ודווקא עקידת יצחק היא כאילו ההתגברות על זה. היא הביטול של זה.
יצחק רצה להישאר שם.
כן, יצחק רצה להישאר שם. טוב, בואו נתקדם. המתאבדים זה שריד פגני. כן? המתאבדים הם שונאים את החיים. תראי משהו.
למה, הם יזכו לבטולות?
כן. השאלה ככה, האם זה 70 בטולות? או שזה בטולה בת 70? משה, כן. פשוט הייתה טעות בקוראן. לא, אבל אני רוצה שמובן, מה שנקרא בהתאבדות השהידית, מה זה? אני חושב שזה בעצם, האנשים אומרים, הם מוכנים להקריב את חייהם. זה לא נכון. הם מוכנים להקריב את מותם. כלומר, הם נותנים את המוות. יש איזה מין תנועת נפש מורבידית בכל ההתנהגות הזאת. משמע שהוא ששונא את החיים, שבא לידי ביטוי בזה. כן, יש ייאוש. יש משהו. לעומת זה, אצלנו, מסירות הנפש, זה שהאדם נותן את החיים שלו. כלומר, בשביל ערך של חיים עוד יותר עליון, זה לא מתוך שנאת החיים. גם שמשון, אגב. כששמשון מוכן למות שם, כי הוא רוצה לנקום.
אתה
מהם רוצים
לנקום, אגב.
לא. לא,
לא.
מי ששולח רוצה למכור.
הם רוצים להרוג אחרים במותם.
כן, כי אמרו ש... כי המשלח רוצה למכור. לא, זה הכוון, אז משהו אחר יהיה. טוב. בואו נתקדם קצת, כי זה באמת לא היה הנושא העיקרי של הלימוד. פסוק ג' ויאמר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים בית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה. כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, והחיתי, והאמורי, והחיבי, והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ארץ זבת חלב ודבש, ועבד את, את העבודה הזאת בחודש הזה, שבעת ימים, תאכל מצות, וביום השביעי חג לשם, מצות יאכל את שבעת הימים. ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שיעור בכל גאוליך, והגדת לבנך ביום ההוא למור. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, והיה לך לאות על ידיך, ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים, ושמרת את החוקה הזאת למועדה, מימים ימים. מה? אני לא מבין. על מה את שואלת? נו, אז מה אני אמרתי?
בחוזק יד.
בלבלתי עם פסוק אחר. כן, זה פסוק תזיין. טוב, ביד חזקה, צודקת, צודקת. טוב, פסוק תזיין אומר את זה פשוט. כן. כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימים. טוב, אז פה ניתנו שורה של מצוות שמתחייבות מיציאת מצרים. כלומר, קדושת הבכורות, וגם מצוות הפסח, ואיסור אכילת החמץ, והאגדה, מה? מצוות האגדה, וגם מצוות הנחת תפילין. טוב, אז כל הדברים האלה, מצוות האגדה, אני מבין. יציאת מצרים, אני מבין. איסור חמץ, אני מבין. קדושת הבכורות, אני מבין. כל זה קשור ליציאת מצרים מול מכת בכורות. אבל אחר כך, הפסוק ת' הוא באמת לא מובן. והיה לך לאות על ידיך או לזיכרות בדיניך. מה זה? זה תפילין, נכון? מה הקשר בין התפילין לבין יציאת מצרים? כמו כן, נסתכל עוד קצת. פסוק י' א', בבקשה. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם לשם וכל פטר שגר בהמה אשר ילך זכרים לשם, וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה בערפתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. והיה כי ישלחה בנך מחר למור, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם מצרים בית עבדים, והיה כי יקשה פרעה לשלחנו, וירוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח לשם כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני אפדה. והיה לאות על ידיך, עוד פעם זה חוזר, ולתותפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. עוד פעם, מצוות תפילין.
למה? זה די ברור. אמרת שזה דובל
למצרים.
זה
ברור.
הוא אומר בחוזק יד, זה היה.
אה, זאת אומרת, ידיך, כי בחוזק יד.
זה אתה...
תזכור.
זה מה שמצא מצרים, אלו... בצלמה.
לכן, מוכרחים באמת. אז עכשיו, ששמעתם את השיעורים שלי, אז הכל ברור. כן. לא, באמת. זאת אומרת, למה, אם כן, הנחת התפילין? הנחת התפילין מזכירה לנו את יציאת מצרים, משום שהתפילין היו התכשיט של מלכי מצרים. בוודאי. האם ראית פעם במוזיאון כלשהו? נכון. זה התפילין שלו. כלומר, המצרים נהגו להניח, המלכים המצרים, איזה מנעות למלכותם על ידי הנחת נחש במקום שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש. גם מלכות מצרים וגם מלכי מצרים היו מניחים כמין נחש על ראשם. אז רואים שאם התורה מצווה להניח משהו באותו מקום, ברור שזה תגובה. כן? שזה בא לומר לעומת זה. זה לעומת זה. יצאת ממצרים. אז במקום הנחש המצרי תשים את התפילין. ברור שאם כן יש איזה יסוד לדבר הזה. אז צריך להבין מה ההבדל בין התפילין לבין הנחש. ולמה המצרים הניחו שם נחש.
מה? הניחו משהו ביד כנגד הלב.
ודאי. היה להם כאלה טבעות כאלה שהניחו פה ביד. כן, 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 כן. לאט לאט. אני רוצה פה להבין את זה עד הסוף. קודם כל, כן, ודאי, נכון, נכון. זאת אומרת שזה היה היסוד כמעט של הישראליות. אגב, נמצאו במומיות של מלכי מצרים, הפרעונים, שעל גבי הרצועות הקטנות האלה שהיו עוטפים אותם בהם, היו גם רצועות של פפירוסים עם פורמולות כתובות. כלומר, זה דומה קצת לפרשיות של התפילין שלנו גם כן. כלומר, זה לא...
פתילים.
מה? פתילים כאלה, כן? פתילים.
מה זה פורמולות? מה היה כתוב
כל מיני כללות למי שיפתח את זה, או תפילות אל האלים, כל מיני דברים כאלה. כן, כל מיני נוסחאות כאלה. היו כתובות על גבי, כלומר, אפילו הרעיון הזה של פרשה, הכתובה על איזה קלף או פפירוס מוערך, גם זה רעיון מצרי. זה, אם כן, אומר הרבה דבר. אגב, מזה אני רוצה קודם כל להסיק מסקנה מדעית. הריקים באקדמיה אומרים שהנחת התפילין היא מצווה מאוחרת מסוף ימי בית שני. נכון? איך הם אומרים? למה? הריקים באקדמיה. למה הם אומרים את זה? הם אומרים שהרי לא כתוב בתורה שצריך להניח תפילין, כתוב לזיכרון בין עיניך. הזיכרון, זה לזכור. מי אמר שצריך דווקא לשים קופסה שחורה עם רצועה? מה? ודאי, ודאי. נו. עכשיו, כן. ולא עוד, אלא שמבחינה ארכיאולוגית, לא מצאנו עדויות ארכיאולוגיות להנחת תפילין לפני סוף ימי בית שני. התפילין העתיקות ביותר שמצאו זה של לוחמי בר כוכבא. מצאו שם התפילין. אבל מלפני כן לא מצאו. כן, זה קשה באמת שעור יחזיק מעמד כל כך הרבה זמן, אבל לא מצאו. אם כן, לא היה. בסדר? יש רק בעיה אחת. בתורה זה מובא בהקשר של יציאת מצרים. והמצרים היו מניחים, תכשיטים בפועל, לא איזה מין זיכרון כזה ארטילאי, אלא היו מניחים בהחלט חפץ על הראש. אם כן, זה מראה שהפרשנות הפרושית, המסורתית, להנחת התפילין, היא אכן נכונה. זה דבר ראשון. דבר שני, אחר כך אני אצדיק אותם בכל זאת, כן? כי אני רוצה לראות איזה חתיכת עור יכולה להחזיק מעמד 3,000 שנה. זה שמצאו במדבר יהודה, זה בגלל תנאי האקלים המיוחדים. אבל בירושלים זה בכלל לא יעלה על הדעת, דבר כזה לא יכול להישמר. שאלינה. אני מת על זה.
למה המצרים, זה היה משהו תחשי בפדעה,
כן.
מאוד
נכון.
גם פה
זה היה משהו. נכון. משהו.
צריכים
רצועות של פרה. כן. יפה, זאת בדיוק השאלה. אגב, הצדוקים, רצועות של פרה. כן, אגב, אני רוצה לציין שהצדוקים, אנחנו יודעים, יש לנו ידיעות היסטוריות, שהיהודים הצדוקים היו מניחים תפילין של זהב. היו מניחים תפילין של זהב. מה? מצאו. מצאו, לא בדיוק זה, מצאו עדויות. עדויות על ציפויי זהב. כן.
כמה כבר תפילין אפשר לעשות?
מה, מזהב?
מה בעיה? יש
אולי לזה. אז יודעת כמה זה... סליחה, אתה פעם עבדת בזהב? כן או לא? כן, אז זה מה לא. זהב זה חומר שאתה יכול להשתמש בו בכמות קטנה מאוד כדי לעשות שטח גדול.
נכון.
זה דק.
יש לזה תשובה נראה לי.
מה?
לשאלה
שלה. לשאלה, כן, מה?
התשובה להפתי זה שבכל דבר יש זהב. אז גם מהבהמה, מהדבר שהוא... דרך אגב, אפשר לעשות את זה גם מפרה שמתה, נכון?
לא מפרה שחיה, לא.
התכוונתי לפגר, אפשר להשתמש בפגר.
לא, זה צריך להיות קשר.
צריך להיות קשר?
כן.
אוקיי, אבל גם זה להעלות קדושה.
למה קצה הכוונה מבקר?
בכל דבר יש את הקדושה שלו. אם היינו עושים דברים רק מזהב, אז היינו בעצם עושים הפרדה מוחלטת. ככה אתה יוצר איזה מעגל מסוים, שבכל טיפה יש...
אתה אומר, אפילו בדברים הגסים יש... כן. יפה, יפה. גם לי יש, אגב. כן, בבקשה. נו, דבר.
כמו השחילה של
הארץ. שמה השחילה? אז אתה אומר, זה תגובה כזאת. כלומר, מה שאתם מקדשים, אתם עושים מזה, לא, אנחנו עושים מזה תכשיטים. נו, עוד איזה, יפה. טוב? לא, אני מקבל, אני מקבל.
למה בעל חיים, אבל לא עם משהו דומה?
פלסטיק. כן. טוב, אז אנחנו צריכים קצת להבין. כן. לא, לא, בסדר, אני מבין את השאלה. אני רוצה להסביר. גם לי יש הסבר. אבל כדי להבין את זה עד הסוף, אני רוצה להבין למה המצרים היו מניחים נחש. אם נבין למה הם הניחו נחש, אנחנו גם נבין מה אנחנו עושים. איפה מצאנו נחש? בגן עדן, נכון? כלומר, מה זה אומר? בגן עדן יש איזה מאבק שם בין האדם לבין הנחש. ובעצם מדובר שם על שני אופנים של אנושיות. אפשר להיות נפש חיה, אפשר להיות נחש. נכון? למדנו את זה. מה זה הנחש? זה האדם בעל השכל הטבעי. כן? כלומר, אף על פי שהאדם הוא בעל חוכמה אדירה, אבל החוכמה הזאת אינה אלא שכלול של יכולת טבעית, שנמצאת גם אצל הדולפינים ואצל הדבורים וכדומה. אז עוד יותר משוכלל, בסוף זה נהיה השכל של האדם, והוא מסוגל אפילו לייצר מחשב. אבל בסופו של דבר זאת יצירה של הטבע. התפיסה הזאת היא התפיסה הנחשית. מה היסוד של הנפש החיה? הבחירה החופשית. ממילא היכולת של קבלת אחריות מוסרית. אין אחריות מוסרית בלי חירות. אז בעצם המאבק בין האדם לבין הנחש זה בין החירות לבין העבדות. נכון? עד כאן זה מובן. מצרים הייתה, כפי שהתורה מכנה אותה, בית עבדים. באיזה מובן מצרים הייתה בית עבדים? שכולם היו בה עבדים, כולל האדונים, כולל האלים, כן, לפי מה שלמדנו. כלומר, המושג של חירות איננו קיים באוצר המחשבה המצרי. לכן אפשר לומר שמצרים היא הנחש. איך כתוב? ירמיהו אומר על מצרים, קולה כנחש ילך. הם האמינו שאדם הוא נעלה בתור, לא, זה לא חלק מהדיר. המצרים האמינו שאדם הוא נעלה במובן שהוא יותר משוכלל, אבל לא שיש מהות חופשית נפרדת. כן, ממילא גם מוסרית. כן. למרות שהם דיברו במושגים של צדק ומשפט, אבל אפשר לומר שכל המערכת היא מערכת קבועה, קפואה. והחידוש של ביציאת מצרים, וזה בעצם ההתגברות של יסוד החירות על יסוד העבדות. זאת אומרת שהנחש הוחלף ביסוד מוסרי. היסוד המוסרי הוא נבדל מן הנחש בזה שהוא ישר ולא עגול. כל תנועה בטבע היא תנועה מעגלית. מה זה תנועה מעגלית? מה אתה רוצה? שנייה, בסדר, אני באמצע הסברה על המעגלים של הנחש. לא, בסדר, זה יבוא.
צדק הוא נחשים?
לא, 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 הצדק המצרי, זה השאלה שלו, חכה, אני לא יכול. המערכות הטבעיות הן מעגליות, כי במעגל אין מעלה ומטה, אין בעצם סולם ערכים. ברגע שנשבר הקו העגול ויש הקו הישר, הקו הישר מניח סולם ערכים, ימינה, שמאלה, מעלה, מטה, קדימה, אחורה. ולכן, מה? כן, ולכן הנחש, כלומר, המעגליות הנחשית נשברת, ותחתיה קווים ישרים. ולכן התפילין מונחים בטבע מרובעת. אגב, תדעו לכם שעל פי הטבע אין מרובע. כלומר, אין בה בהמה או בחיה או בצומח שום יצור שהוא מרובע. כן, זה נכון. מה? אבל זה לא חי. לא, זה לא חי. חי. כן. זאת אומרת, יש היכולת לבנות משהו שהוא בקו, זאת אינטואיציה של מי שמסוגל למוסריות. ולכן הקווים של התפילין הם קווים ישרים. אגב, מעניין שזה לא פירמידה, כן? אצל המצרים פירמידה כן הייתה. כן, מה אתה רוצה? רגע, אני באמצע להסביר.
אבל למה מנחה?
רק רגע. רק רגע, אני רוצה... כן. ולכן, התורה מדברת על סמל של האנושיות, כמו מה שאנחנו מניחים במקום הדעת של האדם, אנחנו מניחים משהו שמבטא את הדיבור. מבטא את הדיבור. הדיבור זאת ההופעה של המוסריות בתוך החלק החי שבנו. ולכן, זה מקבל את התורה הזאת, לכן בתוך הקופסה הזאת יש פרשיות עם מילים, עם דיבורים. זה פתיחת הפה. לכן הפה, סך, זה זה לכן זה הביטוי של היציאה ממצרים. עד כאן זה ברור מה שאני אומר? טוב, עכשיו רגע, יש פה אלף שאלות. חכה, אנחנו נלך לפי הסדר. לפי הסדר, שניכם שאלתם מה זה היה צדק ומשפט במצרים. צדק ומשפט במצרים זה היה, אפשר לומר, משהו די אכזרי. למה אני מתכוון? הספרות הדתית המצרית מכינה את האדם בשביל דבר אחד בלבד, ליום מותו. כלומר, היו ספרים שכל מצרי היה לומד בבית הספר, שבו הכינו אותו לעמוד לפני בית המשפט של האלים אחרי מותו. ושם כל המוטיבים של מוזניים ומשקל האבונות והעבירות, הכל כתוב שם. אלא ששם אין שום אפשרות להימלט, כי מושג התשובה לא קיים. כי גם זה שאני עשיתי מצווה או עבירה, גם זה לא בבחירה חופשית. נכון? לכן זה קצת דמוני. נכון? כלומר, אצלנו זה המושג של מצווה או של עבירה מניח את החירות של האדם. כלומר, אם הם מצווים עליי ואני יכול לעבור על זה, סימן שאני חופשי. במצרים זה לא. בסדר?
אני אגיד דווקא ממעגלי צדק
ינחם. מעגלי צדק ינחם. נכון. זאת אומרת, מה הביטוי הזה בא לומר? שאפילו במעגל יש מוסר סמוי, נכון? כלומר, אני אביא דוגמה.
השאלה אם זה קו ישר שחוצה את המעגל או שההנחיה היא לא...
אני אגיד את זה אחר. תראה, אתה רואה שזה עגול? אם אתה מסתכל על זה מכאן, איך זה נראה?
ישר.
ישר.
זה יפתירה, להיטלים.
מה זה מערבולת? כן. עכשיו, יש, אפשר לומר, נאמר ככה, שני יהודי וגוי, יהודי ויווני, יושבים על ספסל אחד בחוף צפת. איפה זה? איפה זה חוף צפת? עובר לידם צדיק, מחליק על קליפת בננה, שובר את הרגל. מה התגובה של כל אחד? היווני מוציא פנקס, רושם חוק, כל הדורך על קליפת בננה בזווית נתונה זו וזו, שובר את רגלו. היהודי אומר, אוי ווי, מה הוא עשה? הרי הוא צדיק. מה הנחת היסוד של היהודי? שלמרות שזה מדובר על תופעה של הטבע, יש איזו שערוריה, למה זה לא מתנהג על פי המוסר? והיווני חושב על היהודי שהוא מטורף לגמרי, כי הרי מדובר על חוק הטבע. כלומר, היווני הסתכל על המעגל, והיהודי על הקו שבתוך המעגל, מעגלי צדיק. בסדר? רגע, עוד מעט נגיע לשאלה שלך. יש פה מישהו ששואל. דבר. לא. שאל.
רק
לעשות בסדר,
עכשיו העיגול בסיס
זה שעת עולם הטוב וכמה ישר שעת
עולם התיכון.
נכון.
אז אם ככה מצרים
הרבה יותר גבוהה
מישראל. נכון.
מצרים זה... מצרים זה השורש של עם ישראל. נכון. הרי זה האימא. אסור לחזור לאימא, נכון? זה גילוי עריות. ואין תסביך את דיפוס המפורסם. אסור לחזור למצרים. צריך לכבד. נכון? ולכן כתוב שמותר לשוב למצרים לפרקמטיה. זאת אומרת למסחר. כן, כולה. לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. מה? לא תתאהב מצרי. צריך להבין, הרי המצווה הזאת שמופיעה בתורה היא מצווה מוזרה מאוד. לא לתאהב מצרי, למה? גר היית בארצו. תודה רבה, תראה מה הם עשו לנו. אלא יש פה הבנה שהם השורש של האומה הישראלית. אלמליהם לא היינו מה שאנחנו. סיני זה לא מצרים. יציאת מצרים. יפה. יציאת מצרים. יש לך שאלות נפלאות, אתה יודע? אז בשביל מה יציאת מצרים? הרי אם זה כזה טוב, תשובה, זה כדי שמצרים יצאו. איך נקרא המאורה? אמרת יציאת? היה צריך לקרוא לזה יציאת ישראל. אבל אנחנו קוראים לזה יציאת מצרים. גם בקידוש, בתפילות, מזכר ליציאת מצרים. זאת אומרת שמצרים יוצאת. יוצאת לחירות דרכנו. לא? מה לא? טוב, אני רואה שצריך פה להרחיב. לא, רגע. אתם מסכימים שאני אחזור על משהו שהסברנו בתחילת ספר שמות? לא, לא כועסים. את כן כועסת? לא כועסת. אז אני אסביר. אני אשאל שאלות בראשיתיות. לפי היהדות. יש לך שאלה. אז אתה יכול לענות. לפי היהדות, מאיפה בא העולם? מהבורא. מהבורא. השם ברא אותו, נכון? המעשה הזה של הבריאה, היה מעשה חופשי או כפוי? חופשי. חופשי, יפה מאוד. אז אם כן, המעשה החופשי של הבורא הוליד עולם שכל כולו חוקיות. זאת אומרת, החירות הולידה את העבדות. ראיתי? אז יש פה משהו נורא. מעשה רצוני חופשי לחלוטין הוליד אנושות שהיא כל כולה משועבדת, שלא יודעת מהי חירות. אז יוצא שהדיבור האלוהי שברא את העולם נמצא בבית כלא במצרים, נכון? כי מצרים הייתה, אפשר לומר, הפסגה של ההתפתחות התרבותית של האנושות, ושם היה כביכול הדיבור האלוהי החופשי תקוע. היה צריך שמישהו יגאל את הדיבור הזה. לכן כתוב בהגדה של פסח שיעקב ירד למצרים אנוס על פי הדיבור. מפרשים חכמי הקבלה, מה זה על פי הדיבור? הוא היה צריך הוא היה אנוס לרדת למצרים כדי לשחרר את הדיבור, כדי שיהיה הפה צח. ולכן כשבני ישראל יוצאים ממצרים הם חונים על פי החירות, נכון? כלומר הפתח של החירות, בסדר? צריך היה לשחרר את מצרים. אז צריך לומר את האמת שהמצרים צריכים להגיד לנו תודה שאנחנו הוצאנו אותם ממצרים.
מן העבדות.
המנטלית. כלומר, ברגע שהוכח בפעם הראשונה בהיסטוריה שאומה של עבדים יכולה להיות בת חורין, אז זה אומר שהחירות זה רציני. אז זה אומר שהעבדות היא רק קליפה. מובן? יש שאלה ששואל רבנו יצחק אברבנאל בפירושו להגדה של פסח. הוא שואל, למה אנחנו חוגגים את חג הפסח? הרי אם מדובר בישייתנו ממצרים, הרי חזרנו לעבדות. כן, אומר, הוא חי הרי בספרד, בתקופה של שיעבוד קשה של עם ישראל בסופו של דבר. זאת אומרת, מה הטעם לחגוג דבר שהתבטל? אז הוא אומר, לא. כיוון שהדבר היה פעם אחת, אז גם כשאנחנו חוזרים לעבדות, שום עבדות איננה עבדות באמת. כיוון שהוכח פעם אחת שאפשר להיות בן חורי. מובן?
יש את האופציה.
כן, זאת אומרת, זה קיים במאגר הדברים האפשריים בעולם. לפני כן, לפני יציאת מצרים, האדם לא העלה בדעתו שהחירות היא אפשרית, ואם הוא העלה את זה בדעתו, הוא חשב על עצמו שהוא מטורף. הוא הלך לראות את הפסיכיאטר. בסדר? המצרי הראשי.
זה קשר לזה שמשה דבר בבית התאור.
אין לזה קשר. כן, יכול להיות. אני לא רוצה להגיד משהו לא בטוח. טוב.
כל התרבויות?
מה?
כל התרבויות?
נגיד ככה, מצרים הייתה הפסגה של התרבות. מה שמתרחש במצרים זה מבטא את ראש החץ של הקדמה. אז הכל עובר דרך מצרים. לכן, במובן הזה, פרעו הוא לא אדם פשוט. הוא אדם שיודע שגורל האנושות בידיו. כן.
מה שקורה שלמעשה יציאת מצרים מהווה למעשה, כן, הוכחה לתזה שהבורא רוצה להוכח בעולם.
נכון.
זה כמי לשעבד חיים של כל כך הרבה עם ישראל כעבדים, רק בשביל לוקח כזאת תזה?
ודאי שלא. מי ששיעבד את ישראל במצרים זה לא הבורא, זה מצרים. אז תאשים את המצרים. מה? אפשר, זה משהו אחר. זה כמו שאני אשאל אותך שאלה, מי אשם בשואה? הגרמנים. כדאי לזכור את זה. כן? מה? כן, אני אומר, אפשר לשאול כל מיני שאלות, איפה היה אלוהים בשואה, ואיזה חטאים עשו הרבנים, ולא יודע מה. אבל תמיד צריך לזכור, הרוצח זה הנאצים. זה צריך לדעת את זה. יש כמה דברים לפעמים ככה.
תעלה את הבחירה.
נכון, כן.
יש קשר לעניין הזה של הדיבור שהיה בעבדות בזמן מצרים, שמשה היה
כלפי? ודאי, דיברנו על זה. אני לא בא בטענות, אני רק אומר שדיברנו. בסדר. השאלה שלה? לא, הסברתי. זאת אומרת, זה שזה פרה, ולכן יותר מזה, הפרה הזאת, לפי ההלכה, צריכה להיות פרה כשרה לאכילה. כי הרי איך כתוב כאן? תסתכלו, רגע, בפסוק ת' והיה לך להיות על ידיך ולזיכרון בעיניך למען תהיה תורת השם בפיך. אז חז"ל אומרים מכאן שצריך שהתפילין יהיו מדבר שמותר לאוכלו. כלומר, מותר לאכול תפילין. כן? זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שחי, לא משהו מזהב או משהו כזה. נסה לאכול זהב. כן? אבל מותר לאכול תפילין עם שיניים מזהב. חוץ מזה, הצבע השחור של התפילין זה צבע יפה. Black is beautiful. אבל אני רק רוצה... רק שלפי ההלכה המקורית, רק הרצועות צריכות להיות שחורות. הקופסה, מעיקר הדין, יכולה להיות בכל צבע. כן. כן. הקופסה זה קשר גם אם זה בצבע אחר. למעשה, עם ישראל נהג להשחיר את הכל, אבל מעיקר הדין, רק הרצועות צריכות להיות שחורות. כן. למה אנחנו עושים הכל בשחור? זה כתגובה לצדוקים. דווקא עושים... כן, עושים, אז בדווקא. תגובה לצדוקים. יש הרבה דברים שעושים בגלל התגובה. אני אספר לך סיפור. פעם שאל, יש לי חבר שאל אחד מגדולי הפוסקים, האם אתה מסכים שנעשה מניין שבו אנחנו נעלה אישה לתורה? אז הרב אמר, לא, כי זה נותן יד לרפורמים. טוב, בסדר. יום אחד רפורמי אחד שאל אותי, למה אתם לא מעלים אישה לתורה? אז אני אמרתי, בגללכם. אז הוא אמר לי, מעניין, אני דווקא תמיד חשבתי שאנחנו מעלים אישה לתורה בגללכם. השתבחנו. כן. כן, בבקשה.
יש היום תפילין רבנו תם ורש"י.
זה עמוק מאוד.
ומה היה לפני זה?
זה שאלה גדולה. כן, כן. רגע, אסור שהוא ישאל שאלות עמוקות? אז לאט לאט, נעמה יש לה שאלה בסיסית. בבקשה, מה השאלה הבסיסית?
המקום שלה, למה הם הניחו? זה שאנחנו עושים מגדלם בסדר, למה הם הניחו?
בין עיניך, השאלה מה זה בין עיניך? לא, זה לא פה, זה לא פה, זה פה, איפה שהשערות. איפה שהשערות. לא על המצח, לא על המצח, אלא על השערות. כן, כן, השאלה אם אנחנו... רואים את עיקר האדם בדעת או ברצון? זה השאלה. כן, הצדוקים שהיו עם נטיות פילוסופיות הניחו פה, במקום של הדעת. אנחנו מניחים פה, במקום של הרצון. זה שבדל עצום.
רגע, הדעת היא פה, מאחור, לא?
נכון, זה מתחיל מפה. מתחיל מפה, העורף. כן, אבל מקום הדעת המודעת זה כאן.
פה?
כן. ואנחנו מניחים במקום של הרצון. אגב, קראתי לאחרונה איזה מאמר בעיתון, זה שווה מה שזה שווה, אבל בכל זאת מעניין. דיברו בעקבות הסיפור של הצונמי, הרי שהיו שם שבטים פרימיטיביים שברחו אל ההרים וניצלו.
הם ידעו מראש.
ידעו מראש. אז יש כל מיני תיאוריות. מאיפה הם ידעו מראש? איך הם ידעו מראש? אז יש טענה, אחת הטענות, יש כמה הסברים שניתנו, כן? אבל... אחת הטענות זה שיש באמת באדם קושישי שחש סכנות, ולפי המחקרים, תראה, סך הכל זה מאמר קצר בעיתון, קשה לדעת, טענו שזה נמצא במקום הזה, שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש. כן.
זה גם מה שפרסם במכתב
אתיופי. אני ראיתי, ראיתי.
לא, ראיתי את המחקר.
כן, נו. אני לא נגד, כן. לא, לא, זה של אקופונקטורה. אקופונקטורה. כן, מרידיאן.
לא, זה דיקו ספציפיות. יש מטען.
יש
גם תורה שאומרת שכלבים
נכון, גם סיסמוגרף, אגב
אנחנו מסתכלים כל הזמן על המקרים לראות אם יש עלייה,
הכלבים נופחים והשיירה עוברת.
כן. הגמגום של
משה, בכל... רגע. אז רגע, לאט לאט. יש השאלה הבסיסית, השאלה העמוקה. השאלה הבסיסית, אז מה אמרנו? דיברנו על זה?
על המקום, לא?
על המקום, על המקום, כן. אז מה? למה הצדוקים?
לא, זה...
למה המצרים?
למה המצרים בכלל
אמרו את זה? כי הם היו אנשים חכמים?
ומה המשמעות?
זאת אומרת, זה ביטא אצלם את הצד העילאי של האדם. מובן? אני אסביר. למשל, נהגו בכל מיני עמים שלמלכים שמים כתר. איפה זה בא? לשים כתר על הראש. זה סתם כבד. נכון? אלא זה מראה, הכתר, השאלה אם הוא חלק של האדם או לא חלק של האדם. מבחינה מסוימת, הוא חלק של האדם. הרי אין מלך בלו כתר. מצד שני, הרי אפשר להוריד את זה. זאת אומרת שהכתר מראה על איזושהי אילאיות. כלומר, זה שאני מוסיף בכלל, התכשיטים בכלל, מורים על זה שהאדם מרגיש צורך להוסיף דבר שהוא לא נצרך כפריט של לבוש, אבל הוא מבטא את האנושיות שלו. אז זה מראה שיש אילאיות באדם. עכשיו, מניחים במקומות שאנחנו רוצים לרומם את ערכם. אז כיוון שפה מדובר על עניין המלכות של מצרים, זה הונח בראש. תשובה? זה ברור מה שאני אומר? כן, ודאי. רק החשובים היו עושים את זה. אגב, יש כמה עדויות היסטוריות שגם בעם ישראל הייתה תקופה שרק תלמידי חכמים היו מניחים תפילין. רק צדיקים מיוחדים היו מניחים. כן. אף על פי שלפי ההלכה זה לא כך צריך להיות, אבל היסטורית יש לנו עדויות שככה היה. יכול להיות. יכול להיות.
אבל למה?
כן. מה?
הם לא...
הנחש זה השכל הטבעי.
אבל הם ראו את עצמו ככה?
בוודאי. בוודאי, בוודאי. תבין, שמצרים זה השורש של האומה הישראלית. אנחנו בעצם המצרים האחרונים.
לא,
חשבתי
שזה פרשנות של...
כן, לא, ברור. עכשיו, לגבי רש"י ורבנו תם. מה, ביד? טוב, ביד זה פשוט המעשה, זה המחשבות, זה המעשה. היד היא הביצוי של המעשה. הביטוי של המעשה. כן. עכשיו, איפה היינו עוד? רבנו תם ורשי. יש דבר מאוד מעניין. אתם יודעים ש... זה באמת חשוב לכם, סיפור רשי ורבנו תם? אם כבר דיברנו על זה. כן, יש שני... האמת היא שיש יותר משניים, אבל יש שני סוגי תפילין עיקריות. מה? לא, ארי, חכה. יש תפילין של רשי, יש תפילין של רבנו תם. רבנו תם זה היה מי? הנכד של רשי. הבן של? הבת של.
גם
היא הייתה מניחת תפילין. הבת של רשי גם כן הייתה מניחת תפילין. אבל של מי? של אבא שלה או של הבן שלה? כן, הייתה רצה אחרי רבנו תם ואומרת, תניח תפילין, אני לא רוצה. כן? מה? כן. בקיצור, התפילין, ההבדל זה בסדר הפרשיות. הרי יש בתוך התפילין ארבע פרשיות. שתיים זה פרשה הראשונה פה שנקראת קדש לי כל בכור, השנייה זה והיה כביאך, ועוד שתי פרשיות, שמע והיה עם שמוע. השאלה באיזה סדר להניח. לפי רש"י, עושים כמו שזה כתוב בתורה. מתחילים בקדש, אחרי זה והיה, אחרי זה שמע, ואחרי זה והיה עם שמוע. זה נקרא הוויות כסדרן. רבנו תם אומר, לא, עושים קדש והיה, ואחר כך והיה עם שמוע, ורק אחר כך שמע ישראל. כלומר, הוויות באמצע. על זה תלשו את השערות אחד לשני במשך דורות. לא, והיה. כי האמת היא, על פי הקבלה, זה כן קשור לשם הוויה. ברור. עכשיו, יש בעיה שלפי פשט דברי ההלכה, לדעת רש"י, מי שהניח תפילין של רבנו תם לא יצא ידי חובתו, לפי רבנו תם, מי שהניח תפילין של רש"י לא יצא ידי חובתו. ולכן, יש כאלה שאמרו שחייבים להניח שניים. למשל, דעתו של הרב עובדיה יוסף. מהפוסקים בימינו, שכל יהודי צריך להניח שני הזוגות, יש ספק. מה? לפי הרב עובדיה יוסף, כל אדם. כן, מגיל עבר מצווה, ראייה, אני לא אמרתי שזה דעת כולם, אבל דעתו של אחד מהפוסקים החשובים בדור, הרב עובדיה יוסף, זה שביום הבר מצווה צריך לקנות כבר שני זוגות תפילין לבן יש ספק. זה כבר עוד לדי יקר גם ככה, נכון?
זה מגדיל את
המחירות. עכשיו, דעתו של... מה?
צריך להגיד את הפרשיות פעמיים או ש...
לא, 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 לא.
זה הרחבת בניחים שלכם.
רגע, רגע, רגע. יש כאלה שאומרים, לא, רק אדם במדרגה גבוהה יניח תפילין של רבנו תם. זה בעל הבית יוסף, כלומר, בעל השולחן ערוך, הוא טוען שבעם ישראל התקבלה דעתו של רש"י, כך שאנחנו פוסקים כדעת רש"י, אגב, זה גם דעת הרמב״ם. ורבנו תם זה ליחידי סגולה. ולכן יש ויכוח האם מותר להניח תפילין של רבנו תם בציבור או לא. יש כאלה שמניחים בציבור תפילין של רש"י, אחר כך יוצאים אל חדר צדדי, כשאף אחד לא רואה, מניחים תפילין של רבנו תם. יש כאלה שנהגו להניח את שני התפילין בבת אחת. תוכל ללכת לכמה בתי כנסת, אתה תראה שיש כמה אנשים שיש להם שני זוגות תפילין על הראש, וגם פה, שניים. כשאת האחד המכסים, השני המגלים. טוב, בכל מקרה, לפי תורת הקבלה, יש משמעות לשניהם, ולכן צריך להניח את שניהם, אבל אם אתה במדרגה שאתה מבין על מה מדובר. דעת הגאון מבילנה היא שגם לפי הקבלה אין להניח אלא תפילין של רש"י ולא של רבנו תם, כי תפילין של רבנו תם זה שייך לעולם הבא ולא לעולם הזה, ואנחנו בעולם הזה. מה שלא יהיה, אגב, מבחינה היסטורית וארכיאולוגית, מה מצאו? התפילין של חיילי בר כוכבא, מה הם היו? של רש"י או של רבנו תם? של רבנו תם. כן, 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 כן. כן, אחר כך מצאו גם לפי הסדר של רש"י, וגם מצאו בכלל תפילין שהם לא לפי ההלכה הרבנית בכלל, אלא עם פרשיות אחרות. כן, כן. זאת אומרת שכבר היו שתי מסורות. זאת אומרת שהמסורת שיש שני זוגות תפילין היא מסורת קדומה. אלא מה? כל הוויכוח בין רש"י לבין רבנו תם הוא רק מה עיקר הדין ומה מידת חסידות. כלומר, תמיד היו אנשים שהניחו שני זוגות, רק לא ידעו למה, מה העיקר ומה התפל. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם, בלי להיכנס לעומק הסודות של תורת הקבלה בדבר הזה, אבל התפילין של רש"י, לפי תורת הקבלה, מכוונים כנגד מידת המלכות, והתפילין של רבנו תם כנגד מידת הבינה. הבינה. כן, בינה. מה? כן, רבנו תם זה יותר גבוה. נכון, זה מידת הבינה.
הבינה גבוהה מהמלכות.
בוודאי, הבינה גבוהה מן המלכות, למי שלומד קבלה. צריך בשביל ללמוד קבלה, אחד הדברים זה להיות בן 40. עוד לא הגעתם לזה, לא? עכשיו, יש עוד כמה תנאים חוץ מזה. אבל, תשתיק את זה. אז מעניין שלפי הקבלה, המלכות, יש הרי כל מיני סדרות של סמלים. המלכות מסומלת על ידי נחש. והבינה מסומלת על ידי נשר. אם ראיתם אי פעם את המומיה, לא את המומיה, את מסכת, את מסכת הזהב של תותנח אמון, ראיתם פעם? בפריז.
בפריז, כן.
כן. אבל המסכה, מסכת הזהב שמצאו, כן? זה בלובר, נכון?
כן, זה בלובר.
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 כן, במוזיאון הלובר, שם יש המסכת הזהב של תותנח אמון. אז במקום של התפילין יש לו גם נחש וגם נשר. זה מעניין. זאת אומרת שגם להם הייתה אינטואיציה של יש איזו כפילות. יש איזה שני צדדים של התפילין שלהם. מה? הייתה להם חוכמה. הייתה להם חוכמה כזאת. יאללה, תגיד חוכמה כזאת.
אתה מבטא את זה, מה זה חוכמה?
נבואה. לא יודע, אני אגיד לכם משהו. אין לנו כלים מנטליים להסביר בדיוק את הלכי החיים האלה. כלומר, תגיד חוכמה, תגיד נבואה, תגיד אינטואיציה, כל הדברים האלה אינם מבטאים את מה שהיה אצלם, בגלל שאלה הן חוויות שעבדו מאיתנו. בסדר? נגיד חוכמה, עוד נבואה וכו', זה הקטנה, בכל מקרה. נכון, אבל אותי עובדה, שם יש נחש ונשר.
נחש ונשר?
אני ראיתי את התמונה, יש לי בבית. אז תשימי לב שמה יש גם נחש וגם נשר, וזה על פי הקבלה מכוון לרשי ורבנו אותם. טוב, אז כך שדברים שלפעמים נראים מאוחרים וחושבים שזה כמה מקובלים שנפלו על הראש במאה ה-14 או ה-16, רואים שיש לזה שורשים קדומים בנפש האנוש. טוב, כן. למה היה צריך לאבד את החוכמה הזאת? באלף. כן, למה איבדנו? כן. צריך באיזשהו שלב של החיים שאדם יקנה את הכל בכוחות עצמו. לכן זה חשוב שיש איזשהו שלב מהתקופה הסוקרטית ואילך שהאדם יגלה את עצמאותו, ואז יקנה את חוכמת הפילוסופיה והמדע. זה יחזור, אבל יחזור בצורה יותר בוגרת. יש תופעה שנחקרה הרבה, במיוחד בתורת החסידות, שכשהאדם מתחיל מהלך רוחני כלשהו, בשלבים הראשונים, למשל אצל בעלי תשובה רואים את זה, יש הערה עצומה בנפש. היי. ואז האדם פתאום מרגיש, זה גדול. אחרי חודשיים, שלושה, דאון. טוטלי. השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה. אז חכמי החסידות בעיקר מדברים על זה שבהתחלה זה מין מענק פתיחה, בונוס. כלומר, האדם, כדי לדעת לקראת מה הוא הולך, נותנים לו איזושהי הערה. כן, תדע מה זה, תדע לקראת מה אתה הולך. זהו. אבל קיבלת, עכשיו יש לך מספיק כוחות, תזכה לזה בעצמך, ולכן אתה נופל באפלה, ואז אתה זוכה לזה מחדש על ידי עצמך. זה גם מה שקרה באנושות. בסדר? אנחנו יודעים שזה היה. אנחנו יודעים שזה יהיה. בינתיים אנחנו עובדים. בסדר?
אני יכול להעיר הערה?
תנסה.
לגבי הלימוד, אני חושב שאתה יודע, אם היינו לומדים את העניין הזה של מת המצרים, זה השור של העם היהודי.
כן.
את ההגבלות שהיו, על מת, שדיברנו על עשרת הדיברות, על עשרת המכות.
כן.
זה בעצם המלחמה של פרעה, ההתמודדות שלו, זה היה הרבה יותר חזק. כיוון שהיית מבין
שעל
באמת הם שמה.
זה נכון. אגב, יש ספר...
אתה יודע, כל פעם שאנחנו נכנסים, אתה מתחיל להבין שעל באמת עשר המכות, כל המלחמה, זה היה בעצם מלחמה מאוד מנטלית, חזקה מאוד.
זאת אומרת שאם...
מישהו
שמאחוריו
יש...
אתה רוצה לומר שאם היינו עוסקים קצת במיתולוגיה מצרית, היינו מבינים את עשר המכות עוד יותר טוב.
הקבלה שלה גם.
בוודאי. יש ספר שיצא לפני איזה 5 שנים, נקרא יציאת מצרים, מציאות ודמיון. מכיר את הספר הזה? זה ספר כזה מכרו בשבוע הספר, כזה יפה. מכירה את זה? כן, זה ספר יפה, עם כל מיני תמונות מהפירמידות. המטרה של מי שכתב את הספר, לא יודע, זה מישהי או מישהו, מי שכתב את הספר, זה כדי להראות שכל הסיפור של יציאת מצרים מתאים מבחינת האווירה שלו למה שאנחנו יודעים על מצרים העתיקה. הוא לא בא להוכיח היסטורית אם זה היה או לא היה, אבל הוא רוצה להראות שהמחבר המקראי כלשונו ידע על מה הוא מדבר. ועד כמה שאני זוכר, יש גם פרק על ה-10 מכות והקבלה. אני כעת לא זוכר, אבל יש דבר.
אבל אפשר להביא איפה הפירמידות ביהדות?
הפירמידות הן במצרים.
במה נבנות את הפירמידות?
אני לא יודע. לא יודע.
זה לא בטוח
שהיהודים
בנו את
הפירמידות. זה ברור שהם לא בנו.
מה?
היה צריך שיהיה משהו מזה אצלנו, לא יודע. בבית המשפט העליון, אני חושב.
על הגג לבד.
כן, יש לי צד.
אין הוכחה שבני ישראל בנו את הפירמידות?
יש הוכחה שהם לא בנו.
לא בנו.
אבל תמיד נחמד, אתה מגיע למצרים, אתה אומר,
אין. עליי.
בתורה
נכתב
שהם בנו את הפירמידות?
לא. טוב. מסכנות. טוב, אני מציע, אפשר להמשיך קצת בטקסט, יש לנו עוד איזה כמעט רבע שעה. אפשר להתקדם, לא? טוב. פסוק י' ז'. פסוק י' ז'. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. עד כאן. הבנתם מה שכתוב? כן, כלומר, ביציאת מצרים היה אפשר לצאת ישירות לכיוון ארץ כנען דרך ארץ פלישתים, עזה. אבל השם אמר, הם עדיין חלשים, הם יצטרכו מיד להתמודד עם מלחמה, אז הם עלולים עוד לחזור למצרים, אז עדיף.
או לחפור
מנהרות. כן, אז עדיף לעבור דרך המדבר. עכשיו, אני רוצה לתרגם את מה שקראנו עכשיו לשפה שלי, ותגידו לי אם אני צודק. טוב, אז אני לא אעשה את זה. קראנו בעצם שלפי התוכנית המקורית היה צריך לצאת ממצרים ולהיכנס ישירות לארץ ישראל, אבל בגלל הנסיבות, חולשת העם, היה הכרח לעבור דרך המדבר. אמרתי דבר נכון? יפה. שאלה, הגננת בגן הדתי, מה היא אומרת לילד? מדוע עברנו דרך המדבר לפני שנכנסנו לארץ?
כדי לקבל את התורה.
כדי לקבל את התורה, נכון? זה, וזה הפוך ממה שקראנו עכשיו. כלומר, לפי מה שכתוב בתורה, מתן תורה לא היה בתכנון. אני לא יודע.
מה שהיה חסר לעם.
מעמד הר סיני, נאמר. לא היה צריך להיות. היה צריך להיכנס ישר לארץ. ורק החולשה של האומה גרמה למתן תורה. זאת אומרת, מתן תורה הוא בדיעבד. מה זה לא?
לא, כי אם לפי הדברים שאפשר להבין גם שמתן תורה יכול להינתן גם בארץ. זאת אומרת, חיבור של
גם זה יש לי ספק. גם זה יש לי ספק.
בשביל להיכנס לארץ.
אני אקרא למה יש לי ספק גדול. לא סתם. כשהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, והבטיח להם כל מיני הבטחות, בין היתר אגב שאנחנו נצא לגלות. מה הוא הבטיח בסוף? מה הוא נתן לאבות? מה הוא הבטיח? ואת הארץ. כלומר, הברית, ויש שבעה מקומות בספר בראשית, שבהם הבורא קוראת ברית עם האבות, וכל פעם זה על ארץ ישראל ולא על התורה. מה זה אומר? שזה לא היה בתוכנית.
זה יכול גם להגיד שאולי הנושא שהתורה עצמה הייתה מושרשת בעם ישראל, היא לא היה.
יפה.
הרי האבות קיימו את כל התורה.
יפה.
הקדוש ברוך הוא בעצמו כשהוא מתאר את אברהם, אז הוא אומר,
יפה.
שיהיה מתורתיים,
מאה אחוז. אתה מתחיל להתקרב למה שאני רוצה לומר. זאת אומרת, שהאבות לא היו צריכים מתן תורה, כדי לקיים את התורה. ולכן גם עם ישראל לא היה צריך מתן תורה כדי לקיים את התורה. כלומר, במצב נורמלי הכניסה לארץ ישראל הייתה כזאת שעצם החיים הטבעיים שלנו בארץ היו בעצמם תורה, ואז היו פותחים בתי מדרשות שבהם הייתה נלמדת תורת ישראל בלי שאי פעם התורה הייתה ניתנת. נכון? מעמד הר סיני זה נעשה בצורה קצת אלימה. לא, באמת. זאת אומרת, אני עומד מול ההר, הר כגיגית, כל מן השמיים, אימתני מאוד, מפחיד מאוד, אין לי ברירה, אני מקבל. כל הצורה של כפייה, שמה? חשבו שהם מתים. מתו, מה זה אומר? מתו. כל המאורה הוא מאורה מאיים מאוד.
ובעם נוצר בלי קשר.
ודאי שהעם נוצר, אין שום קשר, כן, העם לא נוצר ממעמד הר סיני, כן? מעמד הר סיני איננו המאורה המייסד של האומה, אני מצטער, כן? זה לא תפיסה חרדית, זה התפיסה החרדית, מה אני אעשה?
ודענו על הביטה שהמעמד הר
סיני
גיבש את העם כעם...
כן, אבל אני אשאל שאלה, אם זה נכון שמעמד הר סיני יסד את האומה היהודית? גיבש, גיבש אני מסכים, אבל את מה הוא גיבש? היה מישהו שמקבל, נכון? ואז למה דווקא הם ולא מישהו אחר? סימן שיש כבר זהות קודמת.
קודמת, זאת אומרת, לא מספיק מגובשת, כלומר.
הרי, אתה שמה.
כמו
שהרב אמר, עכשיו, מתן תורה הוא בא לצורך
החיזוק
האומה הרוחנית של בני ישראל עוד התקופה.
נכון.
אנחנו רואים אבל שהמציאות התהפכה לתזה הזאת, בגלל שדווקא אותו דור הוא חטא פעמים אין ספור. גם מתן תורה לא עזר לו.
נכון.
כל החטאים במדבר. לעומת זאת, כן, המתן תורה הוא דווקא עזר לדורות הבאים, שמזכרו את
נכון,
המורה הזה.
נכון. אז זה לא עזר.
זה לא עזר
לאותו דור. זאת אומרת, תאר לעצמך מה היה קורה בלי מתן תורה, עוד יותר גרוע. זאת אומרת, זה דור שמתן תורה לא עזר לו.
שאלה גם מה המטרה, הדורות הבאים או
הדורות הבאים? כנראה הדורות הבאים, כי הדור ההוא...
בראייה מסוימת זה כן עזר.
לדורות הבאים. כן, אבל הדור ההוא התפשל חבל על הזמן. כן, מה אתה אומר?
אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים שהעם... והיו המצרים
שיצאו. אתה מתחיל פה לעניין אותי.
המצרים לא חוזרים לארץ ישראל, לכן, הם לא מוכנים להגיע לארץ ישראל, לכן קל להם מאוד לחזור הביתה למצרים.
נכון, נכון, נכון.
אמרנו שהעם זה בעצם המצרים.
נכון, נכון, נכון. נכון, אתה צודק. אם אנחנו רואים שהעם זה הקבוצה המצרית המצטרפת, אז עוד יותר ברור. כן? אבל פה אנחנו רואים שדבר שחשוב, אני חושב, להבנה. מי שיוצא ממצרים הוא חלש. המצריות אוכלת אותו, לפחות החלק הנקרא העם. הוא זקוק למתן תורה. כן? כלומר, נגיד ככה, סתם אדם לא מסתובב עם פנקס בכיס, שבו כתוב לו, קוראים לי כך וכך, אני גר במקום פלוני, שם אשתי זה ככה, ואני עובד במלאכה פלונית. למי נותנים פנקסים כאלה? למי שאיבד את הזיכרון, נכון? יש אנשים שלצערנו עברו תאונות כאלה, הם כבר לא זוכרים מי הם ואיפה הם גרים וכו', אמנזיה, אז בפעולת השיקום כותבים להם כל מיני פרטים, כולל השמם הפרטי. אז זה בדיוק מה שקורה במתן התורה. התורה צריכה לכתוב לי מי אני. יש פה משהו...
אז זה לא היה מתוכנן
לפי משתם. לפי זה לא היה מתוכנן בכלל.
אבל בורא עולם יודע...
זה שהוא יודע, זה שאלה כללית על כל הדברים, על כל בדיעבד אתה יכול להגיד את זה. אבל בכל זאת כתוב, ולא נחם אלוהים, כי אמר אלוהים.
יש
איזו אמירה שתאפנו כאלה. יפה. בסנה. כשהשם מדבר עם משה. אומר לו, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. על ההר הזה. לפחות תגיעו להר הזה. לפחות לפה תגיעו. נכון, אבל זה מחייב להגיע להר. כן? אלא הכוונה, גלוי וידוע לפני השם שהעם חלש, ואז ברור שיצטרך לעבור דרך ההר הזה. כן.
מקודם נאמרה פה איזו הנחה שאם האבות היה להם את התורה בפנימיות,
בברידים,
בבינה הטבעית שלהם, אז מכאן יוצא שגם העם, אני לא מבין מאיפה המסקנה הזאת. הייתה ירידת הדורות, האבות מסמלים משהו גדול
ונשגב. בסדר, מסכים, אבל אתה אומר שזאת ירידה.
נכון.
בסדר, זאת ירידה. זאת אומרת, אתה מסכים איתי? כן, נכון. אז אתה אומר שהתורה היא, מתן התורה זה תוצאה של ירידה, נכון. נכון, נכון.
וחמושים עלו
נפלא, דרד בלעדים. יפה, יפה. אז אנחנו, נשאר לי 3 דקות, אז אני רוצה להסביר פה משהו. בסדר? בואו נראה מי יוצא ממצרים. והיא בשלח ברו את העם. מה זה לשלח? לגרש. כלומר, יש כאלה שאם לא יגרשו אותם, הם לא יצאו ממצרים. נכון? כלומר, זה אלה שצריך לדחוף. כתוב גם, ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחה מן הארץ. למדנו את זה בפרק י' ב'. אם כן, הקבוצה פה המתוארת בשם העם, זאת קבוצה שאלמלא שגרשו ממצרים, הייתה נשארת שם. המשך, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם. לכאורה החזרה על המילה העם היא חזרה מיותרת. אפשר להגיד פן ינחם, הרי מי הנושא שלנו? העם. אז לכן לא צריך לחזור עוד פעם על המילה הזאת, אלא מדובר על קבוצה שנייה. פן ינחם העם בראותה מלחמה של מצרים. כלומר, הקבוצה השנייה היא קבוצה שמוכנה לצאת, אבל אם יש קשיים בדרך, חוזרים אחורה. זה מדרגה קצת יותר. כן, זה, כל הקבוצות האלה הנקראות העם, הן מכונות גם בשם ערב רב.
האמת שעד היום זה ככה.
רגע, קבוצה שלישית. מה? ודאי. קבוצה שלישית. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. מה זה? זה קבוצה שמוכנה לצאת, אולי אפילו לא מפחדת מהקשיים, אבל היא רוצה שזה יהיה על פי תורה. כלומר, אם זה דתי אני בא, אם זה לא דתי אני לא בא. נכון? לכן הולכים דרך המדבר לקבל את התורה. יש להם תנאים. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, זו קבוצה רביעית. מה זה חמושים? הם באים עם כלי נשק. למה הם יוצאים עם כלי נשק? הם רוצים לכבוש את הארץ.
הם לא פוחדים.
הם לא כל כך לא פוחדים, כי יש להם נשק, בכל זאת. אבל הם לא יוצאים ממצרים, הם הולכים ל... הם רוצים להגיע לשם. הם רוצים להגיע לארץ ישראל. לכן הם יוצאים עם הנשק. ולכן נקראים בני ישראל. שימו לב להבדל. עכשיו, רגע, אני רוצה להביא את הקבוצה החמישית. תסתכלו בבקשה בפסוק ח' ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל בפרק י' סליחה פרק י' פסוק ח' אני מצטער, אני ממש אשמתי ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה מה זה ביד רמה? לא, בלי לפחד בכלל משום דבר. כלומר, יש לנו פה חמש קבוצות. שלוש קבוצות הנקראות העם, שתי קבוצות הנקראות בני ישראל. אמרו חכמי הקבלה, זה כנגד חמישה חלקים של הנפש. נפש, רוח ונשמה, חיה ויחידה. זאת אומרת שיש שלושה חלקים נמוכים, שהקשיים של התהליכים עלולים לעכב אצלם את הגאולה, ויש שני חלקים עילאיים, שהתורה מכנה אותם בשם בני ישראל, שאצלם המטרה של יציאתם ממצרים ברורה, הם רוצים להגיע אל הארץ. ברור? עכשיו, מתוך האינטראקציה בין שני החלקים האלה, העם ובני ישראל, אנחנו נוכל לנתח היטב את הפרשה שהחילונו בלימודה הערב, ושנמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.